אומר הרמב״ם, הקדמות. והוא שזה אחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט. כל נמצא זולתו הרי הוא בלתי קדמון ביחס אליו, והראות הזה בכתובים רבות, וזה היסוד הרבי הוא שמורה על המאמר, מעונה אלוה קדם ודע, כי היסוד היותר גדול של תורם שרבנו, להיות העולם מחודש. ימציאו השם ובראו אחר ההדר הגמור, וזה שתראה לי סובב סביב יעין קדמותו על דעת הפילוסופים, וכדי שהמופת על מציאותו יתעלם מוחלט, כמו שבארתי ובארתי במורה. דבר מעניין. זאת אומרת, את הפירוש הזה, הוא כתב, כן, ככה זה נראה, אחרי מונרי נבוכים. אז פה כותב פה הרב שילת, שאת המילים האלה, הרמב"ם מוסיף בגיליון אחרי חיבור מורה נבוכים. למה? כי קיימלן, שאת החיבור הזה הוא כתב בצעירותו. ואת מורה נבוכים הוא כתב בתקופה יותר מאוחרת של חייו. אז פה הוא מתייחס למה שהוא כותב במורה נבוכים, זה לא נראה. אז לכן ההסבר הזה שכנראה הוא הוסיף פה כל מיני דברים שהוא כתב אותם אחריכם. אבל אני רוצה להתייחס למושג הזה של הקדמות ומה שהרמב"ם מתכוון. טוב, קדמות זה הכוונה היא שמציאות השם היא קודמת לכל דבר. כידוע, יש את השיטה של של אריסטו, זה שגם העולם הוא קדמון. עכשיו, מה זאת אומרת שהעולם הוא קדמון? גם לעולם, כמו שמציאות השם אין לה התחלה, כלומר, זו מציאות שכל הזמן הייתה קיימת, כך גם המציאות מחוץ למציאות של הקדוש ברוך הוא, העולם גם הוא קדמון. כלומר, אין לו התחלה בזמן מסוים, כלומר, איך, לא ניכנס כרגע לסיבה למה הוא הגיע למסקנה. דרך אגב, סתם שתדעו, כשאתם שומעים דעה פילוסופית בכל תחום, לא דבר שמקורו נבואה, דבר שמקורו פילוסופיה, לפחות מי שטען את הטענה הפילוסופית, הוא סבר שיש היגיון שעומד מאחרי הטענה הזאת. בסדר? צריך להתרגל לזה. תמיד שיש טענה פילוסופית, זה אומר שיש היגיון. זה לא החלטה שירות, כי אריסטו קם בבוקר, בא לו להגיד שהעולם הוא קדמון. זה דבר שהוא בא כתוצאה ממחקר והבנה ואיך העולם בנוי ואיך זה בנו לבין אלוקים וכל מיני חשבונות. לא משנה כרגע אם אפשר לחלוק על חשבונות האלה או שהחשבונות האלו מוכרחים על פי השכל אבל באופן כללי ככה צריך להבין, צריך להתייחס לזה. כן, אבל בשונה מכל מיני דעות של עיתונאים או זמרים וכדומה שלא בהכרח שעומד מאחורי היגיון צרוף. אבל לפחות אם זה פילוסופים אמיתיים, לא אמרתי שכל מה שאומרים זה צודק על פי השכל, אבל המדובר בדברים שמגיעים אליו דרך חשבון שכלי. נתחיל מזה. עכשיו, הרמב"ם במורה נבוכים, וזה מה שהוא התייחס פה, מתייחס לשאלה של מציאות השם, ושם הוא מתייחס לשאלה הזאת ורוצה לא לתלות אותה בשאלת העולם נברא או לא, ולהראות איך גם אם נצא מנקודת מוצא שהעולם הוא קדמון, אף על פי כן, כן, המציאות של אלוקים היא מציאות מוכחת. הרי אם העולם נברא, אז ברור שיש לנו שברא את העולם, נכון? אז זה ברור שיש מציאות שקדמה למציאות של העולם והיא יצרה את העולם. אנחנו יודעים, מה זה המציאות הזאת, אבל מכל מקום, זה ברור. אבל גם אם נניח עולם מוחלט, זה מה שהוא אומר פה, קודם כל נתחיל מזה, כי היסוד היותר גדול תורת משה ברוך הוא, אני תכף אתייחס את המילים האלה, ומה שהוא אומר, וזה שתראה לי סובב סביב אילן קדמותו על דעת הפילוסופי, מה שאני במורה נבוכים, מתייחס לתפיסה הזאת ובונה עליה, ולא בונה עליה, זאת אומרת, מתייחס אליה כאילו כנתון, ועל בסיסה אני מוכיח כל מיני הוכחות, זה לא בגלל שאני חושב שהיא צודקת. בהקשר הזה של קדמות העולם. אני רק רוצה לא לתלות את מציאות השם, את שאלת מציאות השם בשאלה אם אנחנו קדמו לו. בסדר? זה נקודה אחת חשובה. זה מה שאומר פה במילים האחרונות. כדי שיהיה מופת, הכוונה ההוכחה על מציאותו, יתעלה מוחלט. כלומר, שלא נתלה את ההוכחה על מציאות השם בזה שהעולם נברא ולא קדמו. אלא גם אם יטען מאן דהוא שהעולם הוא קדמון, עדיין יש הכרח לומר שיש מציאות אלוקית. זה מה שהוא התכוון לומר בספר של דבר. עכשיו, לפי זה, כשהוא אומר, זה שאחד המתואר הוא קדמון בהחלט, וכל מצד המתואר הוא בלתי קדמון ביחס אליו, נכון, זה גם מילים כאלה קצת מעורפלות, מה שמתכוון לומר, קדמון בהחלט, זאת אומרת, למשפט הזה יכול להסכים גם אריסטו, שיש את המציאות האלוקית שזה קדמון בהחלט, כלומר, העובדה שאלוקים הוא מציאות שקיימת אין סוף בזמן, זה מוחלט, כלומר, זה מוכח מעצם המציאות האלוקית, מה שאיכן ביחס לעולם, מבחינה מהותית, אין הכרח שהעולם הוא קדמון, מבחינת האמת על פי הפילוסופיה של אריסטו, העולם הוא קדמון. על פי תורה, בפשט של הפסוקים בתורה, העולם הוא מחודש. זה מה שהוא אומר, כן? והראות לזה בכתובים רבות, וזה היסוד הרביעי הוא שמורה עליו מאמר מעונה אלוהי קדם. כלומר, מה שכתוב בפסוקים שם, כן, בפרשת וזאת הברכה, מעונה אלוהי קדם, זה נראה לנו פסוק ככה, פסטורלי כזה, אומר הרמב״ם שהכוונה של משה רבנו להגיד את זה שמציאות אלוקים היא מציאות שהיא קדמון בהחלט. בהחלט הכוונה, אין אפשרות אחרת לתפוס את ההוויה האלוקית בלי לייחס את הקיום, הקיום של האינסוף בזמן אחורה. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט. הוא אומר, דק, היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו, הוא היות העולם מחודש. ימציאו השם וברו אחר הדרך הגמור. עכשיו, למה זה היסוד יותר גדול של תורת משה רבנו? אגב, בבורא נבוכים, הוא לא כותב את הדברים בצורה כזאת. שם הוא כותב בצורה פחות. הוא אומר, אם היה לי כך בשכל שהעולם הוא קדמון, הייתי יכול להסתדר גם עם הפסוקים בתורה. אבל על פי פשט פסוקים בתורה נראה שהעולם מחודש, וגם זה מסביר יותר דברים ביחס אלוקים לעולם. עכשיו אני אסביר למה הוא רואה בזה משהו שיש לו כן משמעות. והיא שאלת היחס בין אלוקים לעולם. בתפיסה הפילוסופית של אריסטו, אם המציאות של העולם היא מציאות שהיא משתלשלת מהמציאות האלוקית, על פי איזשהו הכרח, ומאז ההוויה האלוקית, כן, מאז האינסוף, כן, של הזמן, שבעצם אין לה התחלה. המציאות האלוקית היא קיימת, ומאז גם העולם הוא קיים, על פי איזשהו הכרח. על פי זה, אריסטו מגיע למסקנה שבעצם אין קשר בין אלוקים לעולם חוץ מעצם הקיום של המציאות. במובן של ההשגחה, כשאנחנו מדברים על מה שנקרא השגחה פרטית, אין אצלו מושג כזה. הוא כן אומר שיש, הוא קורא לזה השגחה כללית, זאת אומרת, יש, מתוך הקשר הזה בין אלוקים לעולם, יש את מה שיוצר בעולם את הטבע הקבוע שלו. ועל זה כביכול אלוקים, אני אגיד בפנים שלי, אחראי. שיבצר הטבע הקבוע שלו, של העולם. אבל מעבר לזה, כל הדברים המשתנים במציאות, נניח דברים שמושפעים מהבחירה של בני אדם, או הם סברו גם שיש דברים שהם מקריים, זאת אומרת, הם קורים בלי שיש חוק טבע שהם כפופים אליו. כל זה בלי התייחסות של אלוקים. למרות שהוא סבר שאלוקים במציאות קיימת, אבל בלי התייחסות של אלוקים. התורה, לעומת זאת, מדברת על מושג שנקרא שכר ועונש. על המושג שנקרא מצוות, כלומר שאלוקים מצווה את בני אדם. הוא לא רק יצר אותם, בתפיסה של אריסטו, אלוקים, איך נאמר, מתוך המציאות האלוקית השתלשל המין האנושי, והמין האנושי בנוי בצורה כזאת שיש לו את היכולת הפוטנציאלית לממש את עצמו. אם בני אדם יוציאו עצמה לפועל כבני אדם, ואיך אנשים יוצאים עצמם לפועל כבני אדם, דיבר בזה כבר, זה על פי ההוצאה לפועל של השכל, זה הרמב"ם מסכים. כי זה נקודת המהות של המין האנושי, ובאיזה השכלה בני אדם יוציאו את עצמם, ועל פי זה בהשכלה של דעת אלוקים, כלומר של השכלת המושכלות, ביחס למציאות העליונה ביותר, שדרך זה האדם נהיה מקושר אל מציאות שהיא שלמות, ומתוך זה גם השלמות הזאת מתחילה להיות כלולה בו, במציאות של האדם. כל זה אומר אריסטו. עכשיו, איך אלוקים מצפה? התשובה, אלוקים לא מצפה לכלום. אתה קיים, ואתה צריך להוציא את עצמך לפועל. כן, כמו שהוא לא מצפה מהאבן לכלום. היא קיימת, והיא צריכה להיות אבן. אז הבן אדם צריך להיות אדם. אם אדם לא מוציא את עצמו לפועל כאדם, אז הוא מציאותו, נקרא לזה ככה, לבטלה. בסדר? זה אריסטו. הרמב״ם אומר, כל התורה בנויה זה, שהקדוש ברוך הוא מצפה מבני אדם. מצפה, הכוונה לא בגלל שהוא צריך, הוא מצווה אותם. הוא גם מתגמל אותם. הוא גם מעניש אותם. יש כל הזמן קשר כזה בין אלוקים לבני אדם. לכן זה יסוד בתורה. כן? כי לאריסטו אין ציוויים. אם אנחנו תופסים את המציאות של העולם כמחודש, יותר פשוט להבין את המשמעות של הציוויים. כי החידוש של העולם זה בעצם אומר קשר אל המציאות שהקדוש ברוך הוא יצר אותה, זה שהוא יצר אותה. והיסוד החמישי, שהוא יתעלה הוא הראוי לעובדו ולגדלו ולפרסם גדולתו ומשמעתו, ולא יעשה כן למישהו תחתיו במציאות מן המלאכים. כן, עד כאן ארבעת היסודות הראשונים עוסקים במציאות של השם, כמו שאמרנו. רק נחזור, עצם מציאותו, זה שהוא אחד ולא שניים, זה שהוא לא גשמי, זה שהוא קדמון. זה ארבעת היסודות הראשונים שעוסקות במציאות השם. היסוד, כמו שאמרנו, החמישי, השישי, השביעי, כן? סליחה. השביעי והשביני והתשיעי עוסקים בקשר בין אלוקים ובני אדם. זה מתחיל ביסוד החמישי שהוא יתעלה, הוא הראוי לעובדו ולגדלו. והעשירי 11, 12, 13, כן, עוסקים בענייני ההשגחה והשכר. בסדר? טוב, אנחנו נעצור פה ביסוד החמישי.